بین چیکن
زمان چیکن سلوشن تو میه خبره و شو خیلی خیلی دانه زمان شه خب خیلی دانه زمان شه خب خیلی טוב, שלום לכולם. אנחנו רוצים ללמוד הקדמה חשובה לפני סעיף ב'. למה? סעיף ב' הוא סעיף לא פשוט, שגם במפרשים של ספר אורות, אבינר והרב לונדין וכל מיני, אני הסתכלתי, ככה יש ניואנסים שונים, אני בחרתי דרך מסוימת, שמבוססת על הדברים של הרמח"ל. אני חושב, לעניות דעתי, לא ראיתי את זה כתוב במפרשים שלו, ספר אורות, שהדברים של הרב קוק מדבר פה על שתי סיבות שקיימות במציאות, שתי הבנות שקיימות במציאות, הבנה מוסרית והבנה סיבתית. אני חושב שזה קשור לדברים שהרמח"ל כותב, אז אנחנו נלמד את הדברים של הרמח"ל, אני אקרא ככה בקצרה, ואז נלמד את הסעיף לאור הדברים של הרמח"ל. אז אמרנו, הסעיף הזה הוא קצת מורכב, צריך להתרכז. קודם כל, רק לגבי הסעיף עצמו, אם אתם זוכרים, ראינו אתמול את המקורות של הרב ציודה. הרב ציודה עשינו את סעיף א' בנפרד, סעיף ב' בנפרד, ואחר כך ג' לדיוד, הנצרות. סעיף א' זה הקדמה עקרונית כללית, מה זה עם ישראל, מה התפקיד שלו בעולם, לספר את תהילות השם, כמו שראינו. והיום בסעיף ב' אנחנו יכולים לראות שזאת הקדמה נוספת. הרב ציודה כותב ככה, שני הסעיפים הם ראשוניים יסודיים באותו עניין. סעיף ב' ביחס לסעיף א' הוא מפורט, חדש ומיוחד. הכלל מתפרט. הכלל שכתוב בסעיף א' שישראל מספרים תהילות השם בעולם, יש לו התפרטות בסעיף ב'. ותוך כך הסגנון שונה לגמרי ומיוחד. שני הסעיפים הם הקדמה יסודית. אחר כך מתחיל הבירור מה זה ישראל. אחר כך בסעיף ג', אחרי הקדמות של סעיף א' ב', בסעיף ג' מתחיל מה זה ישראל, בעיקר אל מול הנצרות.
זאת אומרת, ב' זה המשכה של הקדמה מה זה ישראל?
כן, בעניין היסודי, בעניין של ההקדמה.
למה הרב הפריד ביניהם בנושאים?
כי בסוף הרב ציודה, העריכה שלו, כשהוא לקח סעיף מסוים, אז הוא לא הדביק אותו ביחס סעיף אחר, כי זה גם כתוב במקומות שונים. זה קובץ ה', צורך העניין, זה קובץ ז'. סעיף ב' הוא השלמה לסעיף א' בסגנון יותר פשוט, אחר לגמרי, בלשון בני אדם, מתוך הסתכלות בעולם ובדורות. אז כמו שתכף נראה, יש לנו שתי הבנות, שתי מבטים על המציאות. הבנה סיבתית והבנה מוסרית. מה זה שתי הבנות האלה? אומר הרמח"ל בספר דעת תמונות. כולנו מכירים את הרמח"ל מספרו מסילת ישרים. אבל צריכים לדעת שהרמח"ל כתב עשרות ספרים. לצערנו הגדול, לא זכינו, ובהשגחה עליונה נתגלגלו הדברים באופן כזה שחשדו ברמח"ל בכל מיני חשדות לא נכונים. כתוצאה מזה שרפו או קברו את רוב כתביו. לא ניכנס לכל הסיפור ההיסטורי, מי בדיוק הלשין ומה בדיוק זה וכו'. וגזרו עליו, כי הוא עסק בקבלה כביכול וכו', גזרו עליו לכתוב רק בנגלה. אז הוא כתב.
בשבתאות, לא?
נכון, בשבתאות. זה היה זמן לא ארוך אחרי הסיפור של שבתי צבי, ואז מאוד חששו הרבנים, שהנה קם לנו עוד שבתי צבי אחד, וגזרו עליו גזרות, ושהוא, אחרי זה בסוף היה סיכום, שהוא ילמד רק דברים שבנגלה ולא בנסתר, אז הוא כתב את המסילת ישרים. וגם דעת תבונות, זה ספר שהוא נגלה יחסית, ויש לו הרבה ספרים בקבלה, ורובם לא זכינו, לא זכינו להם. יש שתי הבנות שאנחנו תכף נראה, הבנה מוסרית והבנה סיבתית. זה בלשון של הרב קוק. בלשון של הרמח"ל, אני חושב שהדברים האלה מבוססים על דברי הרמח"ל. הרמח"ל קורא לזה הנהגת המשפט והנהגת הייחוד. בסדר? זה כתוב גם בספר דרך השם של הרמח"ל, בחלק ב', פרק ח', וגם כתוב בדעת תבונות. בדעת תבונות כל הספר מבוסס, החלקים נרחבים מהספר מבוססים על הסברה, שמה זה הנהגת המשפט ומה זה הנהגת הייחוד? במילים שלי, תכף אני אקרא לכם כמה משפטים, הנהגת המשפט זה הנהגה הקבועה הרגילה של שכר ועונש, שבו האדם יש חוקיות, המילה חוקיות היא מאוד חשובה פה, תכף נראה את זה גם ברב, החוקיות היא מכתיבה את סדר העולם, יש הנהגה מסוימת לכל מידה כנגד מידה, סתם צוחק. זה חוק, חוק בהנהגה האלוקית, מידה כנגד מידה. ועוד חוקים, לא בהכרח חוקים גשמיים. יש לנו חוקים גשמיים, יש לנו גם חוקים רוחניים, כמו למשל מידה כנגד מידה וכו'. זאת היא הנהגת המשפט. אם נחשוב שכביכול הקדוש ברוך הוא חייב להנהיג את עולמו רק בהנהגת המשפט, מה זה אומר? זה אומר שכאילו הקדוש ברוך הוא כבול לחוקים מסוימים. ואם בני אדם בוחרים ברע, אז הוא חייב מה? להניש אותם, והוא חייב מה? לפעול בהתאם למערכת חוקים שקיימת, ואז יוצא שבאמת העולם תלוי במה בני אדם יעשו. אם כל בני אדם החליטו להיות רעים, הקדוש ברוך הוא כאילו לא יכול להתערב. הנהגת הייחוד באה להציל את העולם ממצב כזה. הנהגת הייחוד באה אומר, הקדוש ברוך הוא לא כפוף לשום חוק. לא חוק גשמי, ולכן יש ניסים, וגם לא חוק רוחני, ויש גם ניסים רוחניים. הקדוש ברוך הוא כביכול משדד את מערכות החוק, ומוביל את ההיסטוריה, ומוביל את העולם למגמה האלוקית, כפי שהוא רואה אותה, כפי שהוא מבין אותה, בניגוד למערכת החוקים, כי הוא לא כפוף לשום חוק. זו הנהגה שהיא לא רוב הזמן, הנהגת המשפט שולטת, אבל פעם בעיתים שבהם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מנהיג את הנהגת הייחוד, למשל יציאת מצרים. יציאת מצרים זה הנהגה ניסית מעבר לכל חשבון, לא מתאים שעם שלם יוולד ככה, ויזכה אחר כך מתן תורה וכל הזה. היה שם אלמנט של הנהגת הייחוד. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באופן שהוא היחיד ששולט בעולמו. ולא מתחשב במערכת החוקים, לא הגשמית ולא הרוחנית. מה אתה אומר?
אני חושב שהנהגת הייחוד יותר שולט מאשר הנהגת המשפט. אתה לא באמת רואה פה אנשים שעושים חטאים, בום, מכה, ואנשים
ש... כן, אבל זה לא נובע ממקום של הנהגת הייחוד, אלא מחלק ממערכת החוקים של הנהגת המשפט שהחוטא לא נענש מיד. כזה הייתה נשללת מאיתנו בחירה חופשית. זה מובנה במערכת המשפט. ויש גם אלמנטים של, נגיד הדור שלנו, שאנשים לא נענשים. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעולם הבא. אז הדור שלנו זה דור מיוחד, יכול להיות שיש לו חשבון אחר, אבל יש לו חשבון, יש לו איזה מערכת חוקים מסוימת. אני חושב שכן, הקמת המדינה זה איזושהי התערבות אלוקית בהיסטוריה מעבר למערכת החוקים הרגילה.
תודה רבה.
מה? דעת ונות סימן למדבר. יש בהרבה חלקים בספר, הסימן העיקרי, אתה יודע מה, בוא נקרא קצת, תתרשם ונמשיך לדון בזה. אומר הרמח"ל, ואומנם המאמין בייחוד ומבין עניינו, צריך שיאמין שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד. אחד יחיד ומיוחד וכו'. שאין לו מונע או מעכב כלל ועיקר, בשום פנים ושום צד, שום דבר לא מונע מהקדוש ברוך הוא להגשים את התכלית ואת המטרה של נשמה נברא העולם. אלא הוא לבדו מושל בכל. לא מבעיה שאין רשות נגדו חס ושלום, כן, שאין אלוהים אחר חוץ ממנו. אלו עצמו בורא הטוב והרע. למה? כי הרבה פעמים, מה גורם לנו לחשוב שיש אלוהים נוסף? יש לנו טוב בעולם ויש רע בעולם, אז כמו אצל היוונים, כמו אצל עבודה זרה, יש אל טוב ויש אל רע. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא בורא את הטוב ואת הרע. מה? הקדוש ברוך הוא טוב. איך יכול להיות שהוא בורא רע? אבל הנביא ישעיהו אומר, בורא רע, אנחנו בתפילה משנים את זה, בורא את הכל, אבל בנביא כתוב בורא רע, כדי לחקוק בנו את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא האל היחיד. והרע, התפקיד שלו בעומק הוא טוב, רק שאנחנו לא רואים את זה, לנו זה נראה רע. קניין הכתוב, עוד יצרו ברוך השם, עושה שלום בורא רע, אני השם עושה כל אלה. והוא לבדו שולט בעולם, והוא לבדו משגיח, הוא מעוצם איכות שליטתו. שאין שום הכרח בכפי הכלל, בכל סדרי המשפט, נגד המשפט, בכל החוקים אשר חקק, החוקים בעצמו שהוא חקק אותם בעולם, גם הגשמיים וגם הרוחניים, כולם תלויים ברצונו, ולא שהוא מוכרח מהם כלל, כיוון שהוא רוצה בהם. אבל אם בשלב מסוים בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא החליט שעכשיו את הנהגת המשפט שמים בצד, והוא מנהיג את העולם בהנהגת הייחוד, אז זאת ההנהגה שתשלוט. כן, אמרתי, למשל, יציאת מצרים. הנה, כשרוצה, משבד רצונו כביכול, למעשה בני אדם, זה הנהגת המשפט, שכאילו הקדוש ברוך הוא כפוף למה בני אדם יבחרו, כי הוא חייב לשפוט אותם לפי הבחירה שלהם. וכשהוא רוצה, אינו חושש לכל המעשים, מטיב בטובו למי שרוצה, בלי חשבון. הדור של התחייה לא ראוי לגאולה. גאולה לא תלויה בתשובה. כן, גמרא בסנהדרין פרק ח', מחלוקת רבי אליעזר וביהושע, אחר כך רבי יהושע, גאולה לא תלויה בתשובה. למה? הנהגת הייחוד. ואז באמת עם ישראל נגאל, בלי שהיינו רואים לכך מבחינת הזכויות.
אם זכו בעיטה, אם לא
אחי נכון. אז שלא זכו, יש בעיטה. אבל גם הבעיטה צריך איזושהי זכות. לא, הבעיטה, הגיע הזמן, הגיע הקץ. אומר אור החיים פרשת בחוקותיי. אפילו רשעים גמורים. יבוקש טוב הנשרה בעינינו, זאת נחמתנו בעינינו, כי לא על כל מעשינו יפקוד ולא לזכותנו ימתין, המחזור מעשינו יחלפנו חס ושלום, מפני השבועה שנשבע לאבותינו, והברית אשר קראתי אותם, יש ברית שהיא מעל הבחירה. אפילו לא יזכות בישראל כשיגיע את מועד יום נסתם בליבו, הנה על כל פנים יושיענו ודאי, כי אדון כל הוא, ויכול לעשות כן כשהוא רוצה. רק משפט אחד בפסקה של הרב, תראו איך זה קשור, סוף הסעיף המשפט האחרון. רוח האומה מתעורר לתחייה. ובמחבוח, עכשיו אתה אומר מה מתעורר, הצד החילוני, הצד הלאומי, ובמחבוח חיים, אור קדושה וטהרה זורח אורו של משיח. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא קבע שעכשיו צריך לזרוח אורו של משיח, אז בסתר הנשמה של כנסת ישראל מתרקם אורו של משיח, כי זאת הברית, זאת הגזרה האלוקית, זאת הנהגת הייחוד שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, וזה בא לידי ביטוי מזה שכלפי חוץ מתחילה תנועה לאומית. עם הרצל, ההסתדרות הציונית, וכל התנועה הלאומית שהתחילה של קיבוץ גלויות, זה כלפי חוץ, זה רוח האומה מתעורר לתחייה. אבל מה מבפנים מעורר את הכל? אורו של משיח זה זורח. ומי קבע שעכשיו אורו של משיח צריך לזרוח? אומר הרמח"ל, אפילו אם לא יהיה זכות בישראל, כשיגיע את מועד יום נסתם בליבו, כן זה נגמר, יום נסתם בליבו, הנה על כל פנים יושיענו ודאי, כי אדון כל הוא יכול לעשות כן שהוא רוצה, אבל זה לפי הנהגת המשפט לא מתאים, הקדוש ברוך הוא לא כפוף. לא כפוף להנהגת המשפט, הוא מניח אותה ומנהל את עולמו בהנהגת הייחוד. עוד כמה משפטים. ונמצא, שגילו ייחודו זהו מה שרצה בו הרצון העליון, ועל פי כאן הזאת חקק חוקות נבראיו. כל המסיבה שגיל גם מסיבה במה שצריך כדי לבוא לתכלית הזה. כן, לעתיד לבוא תהיה הנהגת הייחוד שולטת, לגמרי. חולי וחולי וחולי, ותראה לפנים בסיר הנשמע, כשרצה הרצון העליון לבנות עולמו נגל על עניין הזה, וזה נמשך מנהל כל הלוח הזה שזכרנו לחסרון ושלמותו. טוב, הוא קושר את זה פה כל המנח של הספר, זה... זה שתי הנהגות שקיימות, זה שאלות, כן, זה...
בהנהגת הייחוד, הוא פועל גם לפי החוקיות שלו שיש בהנהגת
ה... משפט?
משפט?
לא, הנהגת הייחוד היא פורצת את סדרי המשפט הרגילים. הקדוש ברוך הוא, בחוכמתו העליונה, שקטונו מלהבין אותה, הוא מחליט להניג את עולמו עכשיו בהנהגה שונה. עכשיו, אני חושב, אני מוסיף פה הסתייגות. אז למה שהקדוש ברוך הוא להנהיג את עולמו רק בהנהגת הייחוד? אז זה כל החלק הראשון של הספר דעת תבונות, שהרמח"ל מסביר מה תפקיד האדם, ואיך זה גם קשור לספר דרך השם, ואיך על ידי הבחירה החופשית, שכר ועונש, והשגחה, והנהגת המשפט. הנהגת המשפט היא הסדר, היא הבסיס שאנחנו לומדים. היא לא עלינו את הנהגת המשפט, מה יקרה? כל העולם ייכנס לאיזה תור ובוא כזה, איזה...
זה לאדם משמעות בעצם.
כן, הכל יסתחר וילך לאיבוד. לכן אנחנו חייבים את הנהגת המשפט כתשתית, כיסוד, כמשהו מוסרי, משמעותי, שאדם יודע שהעולם מתנהל בחוקים מסוימים. אבל לעתים הקדוש ברוך הוא פורץ את ההנהגה הזאת, והנהגת הייחוד שולטת בעולם. מה אתה אומר? טוב, אז בואו נתחיל את הסעיף עצמו, נקרא את המשפטים הראשונים. אני בספק אם נספיק את כולו היום. מה שלא נעשה היום, נעשה מחר, בעזרת השם. שאלה מעניינת, אני תוך כדי שקראתי חשב, היא קפצה לי בראש. מצילו גם ניסים פרטיים, והאם כשנעשה נס פרטי זה אומר שהנהגת הייחוד שולטת? לא בהכרח. הנהגת המשפט, הרבה אנשים... זהו, הנהגת המשפט לפעמים אנשים חושבים, זה אומר הנהגה רגילה, חילונית, כאילו. העולם, בטבע, אנשים קמים, שמש זורחת, שמש שוקעת, וזה לא מדויק. הנהגת המשפט כוללת גם את השגחת השם, ואת השכר שהקדוש ברוך הוא יכול לגמול בעולם, ולא רק הנהגה טבעית רגילה. או, לכן יכול להיות שאדם פרטי שנעשה לו נס, זה לא מהנהגת הייחוד, זה הנהגת המשפט, כי הוא מתאים לו, הוא צדיק, רבי פנחס בן יאיר הולך לפדיון שבויים, ויש נהר, הוא אומר גינה גינה, ונבקע לו הנהר, וזה חלק מהנהגת המשפט. זה נס, אבל זה נס שהוא כלול בהנהגת המשפט. יציאת מצרים לא מצד הנס שבה, מצד ה... פריצת כל גבולות ההיסטוריה, וגם כמות ניסים עצומה, לאומיים, לאומה, לא רק לפרטים. זה אני חושב, הנהגת הייחוד. אותו דבר, הקמת המדינה, אמנם לא היה ניסים גלויים, אלא ניסים מסתרים, אבל היה פה משהו פורץ את כל גבולות ההיסטוריה, משהו מהפכני שלא היה צפוי. פתאום כל האומות מאשרות לעם ישראל, להקים פה מקלע בטוח וזה, וצהרת בלפור, וועידת סן רמו, ואחר כך הקמת המדינה וכל הדברים האלה. זאת מציאות של הנהגת הייחוד ששולטת בעולם. שהיא תלויה בברית ובקץ שהקדוש ברוך הוא קבע. כן, גם יציאת מצרים הייתה תלויה בקץ של ברית בין המבטרים. שתי הבנות כלליות הן. המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל הסתכלות בכל שינויי דרכיה. הבנה המוסרית והבנה הסיבתית. אני חושב שמה שהרב קוק קורא הבנה מוסרית זה הנהגת הייחוד, מה שהרב קוק קורא הבנה סיבתית זאת הנהגת המשפט. תכף תראו. בתוך ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, מה הכוונה הקדומה בזמן? ההבנה הסיבתית היא מערכת החוקים של העולם. היא הייתה מבריאת העולם. רוח האדם, שזה קשור כבר להבנה המוסרית, זה משהו שהתפתח בשלב מאוחר יותר. בהתחלה כולם מושקעים בעבודה זרה וכו'. רק אחר כך התפתחה הרוח.
הנהגה הסיבתית היא המה של העולם?
ההבנה הסיבתית היא מערכת החוקים של העולם, שבה כביכול מערכת חוקים שאיתה נברא העולם. ההבנה הסיבתית הזאת כלולה היא בתור נשמה עליונה מחיה אותה ההבנה המוסרית. ההבנה המוסרית היא סוג של נשמה, זה כאילו יש מערכת של חוקים, שבתוך מערכת החוקים הזאת תמונה מערכת חוקים פלאית, שמסדרת את מערכת החוקים החיצוניים. אנחנו נפגשים רק עם הרובד של הבינה הסיבתית. מערכת של חוקים, סיבה, מה זה סיבתית? סיבה ומסובב, כן? שמשהו גורם למשהו, יש מערכת שרשרת של חוקים של סיבה ומסובב. אבל באמת יש נשמה פנימית שלא תלויה בשום דבר, שהקדוש ברוך הוא בא, מקדם את העולם למגמה שלו, על ידי הנהגה אחרת לגמרי. שהיא איזה סוג של נשמה עליונה, שמחיה אותה. אבל הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. מה זה אומר? גם, כלומר, מערכת של חוקים...
זה המשפט, אתה אומר.
כן. מערכת של חוקים על כל מרחב היש גם הגשמי וגם הרוחני. מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, אתם רואים? זה מתחיל בעולם הגשמי, בעולם החומרי וכוחותיו. והולך ומקיף, מטפס ועולה עד רוממות העולמים הרוחניים ומנתח את סעיפיהם. עד רוממות העולמים הרוחניים ומנתח את סעיפיהם כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם. זה מתחיל בעולם החומרי, אבל מערכת החוקים הזאת לא נגמרת רק בעולם החומרי, גם ממשיכה לעולם הרוחני, ששכר ועונש, והנהגות רוחניות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולם, למשל, מי שעושה מעשים רוחניים מסוימים, זוכה לנבואה, זוכה לרוח הקודש. זה חוק. מהנהגת, מי שמתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. דיברנו על זה אולי פעם,
לא זוכר. זה המערכת הסיבתית?
זה המערכת הסיבתית, כן. שהיא בעצם דרך שרשרת של חוקים. זה חוק רוחני, זה לא חוק גשמי, כמו כוח המשיכה, אני שם פה משהו בום, נפל על הרצפה. זה חוק רוחני, שהקדוש ברוך הוא, מי שמתפלל, השם שומע את תפילתו. לא בטוח שהשם יעשה את מה שהוא יתפלל. אבל הקדוש ברוך הוא, יש השפעה לתפילה. מי קבע? זה חוק רוחני. זה מערכת החוקים הגשמיים והרוחניים שקיימים בעולם. עכשיו, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, כן, ההבנה הזאת, החשבון הזה של החוקים הסיבתיים מתחיל בעולם החומרי, מטפס עד עולם הרוחני, מנתח את הסעיפים של העולם הרוחני, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצלת גבולתו מתעלה ומתבלט באותו אחוז בחופש ציורו, עם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ לחוק פנימיותו. כלומר, היכולת לנתח את המערכת חוקים הזאת, היא כבר תלויה בעושר דעת האדם. ככל שאדם עשיר יותר מבחינה רוחנית, הוא יותר חכם, הוא יותר מתבונן, יותר משקיע בזה מחשבה, יש לו יותר עושר דעת, יש לו יותר מקורות שהוא מכיר, אז מילא היכולת שלו לנתח את שרשרת החוקים שמתגלה לנגד עיניו היא גדולה יותר, גם החוקים הגשמיים, כמו שמדען יכול יותר לנתח, הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים, כי הוא יודע את שרשרת החוקים הפנימית. אותו דבר, אדם גדול מכלל רוחנית, כמו נביא, כמו אדם מרוח הקודש, כמו רב גדול, אז הוא יכול לנתח את מערכת החוקים הרוחנית, שקיימת במציאות. בשלשלת הסיבתית, מה הבעיה בהנהגת המשפט? מה הבעיה בשלשלת הסיבתית של סיבה ומסובב? אומר הרב, מונחה איזו העקה כללית, איזו מניעה. הקדוש ברוך הוא מנוע, זוכרים את הרמח"ל בדעת תבונות? הקדוש ברוך הוא קבעו לחוקים הגשמיים והרוחניים שהוא קבע. יש פה מניעה, ואם בני אדם יבחרו ברע ויהיה חייבים להניש את כולם ולא יהיה גאולה, אז לא תהיה גאולה. זאת המניעה, זה המועקה שכאן, החוקים הם מצוינים, הקדוש ברוך הוא קבע אותם, אבל במובן מסוים הם כפופים לבחירת האדם. יש פה מניעה מסוימת, הקדוש ברוך הוא כאילו, אם היה רק את ההנהגה הזאת, לא יכול לפרוץ את החוקים, ולהוביל בביתך ובוודאות את העולם למגמה שלו, כפי רצונו העליון. בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית, איזו מניעה, המעצרת את החוקים ותוכנם, שלא הלכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם, היא חייבת ללכת רק במערכת חוקים הקיימת. והעקה הזו עצמה חידה נעלמה היא. מה הכוונה זו חידה נעלמה? המועקה הזאת של הקשר החוקי הזה, של סיבה מסובב שלא ניתן לפרום אותו, זה עצמו יש בו חידה. כלומר, למה דווקא זה מוליד את זה? למה החוק הזה קשור לחוק הזה? וכל שרשרת החוקים היא בעצמו חידה. אם אתה לא יודע את ההבנה הפנימית, את הנשמה שמחיה את כל מערכת החוקים הזו.
לא שולל את כל היכולת לדבור משהו.
למה? נכון, הבחירה שלנו מולידה שרשרת של חוקים. אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה, וכשאדם, מידה כנגד מידה. אתה בחרת, עשית מעשרה מסוים, אתה תענש מידה כנגד מידה. יש לך בחירה.
גם... זה השפיע מה שקשור?
כן, זה, יש לזה שרשרת של חוקים. הנקודה היא שאי אפשר לשבור את זה אף פעם. אז אם כל בני אדם יבחרו ברע, מה יהיה? נעניש את כולם ולא יהיה גאולה. לכן אנחנו צריכים את הנשמה הפנימית של מערכת החוקים, שזו ההבנה המוסרית, כמו שתכף נראה. ובכל מקום, אם כל המניעה שיש בתכונת שכנם לחדור לעומקה של יחידת עולם זו, אנחנו לא מבינים כל שרשרת החוקים הזאת, אין זה חוסן לפנינו דרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין גדול של הבנה חוקית, אנחנו בשכל מבינים באופן כללי שיש הבנה חוקית, הבנה סיבתית שמנהלת את העולם. גם אם אנחנו לא יודעים את כל השרשרת בדיוק, ולא יודעים למה כל דבר משפיע על כל דבר. אבל, בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, עכשיו אנחנו מתחילים מהמילה אבל, אנחנו מתחילים את ההבנה המוסרית. אבל, בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה מועקה הסיבתית. וכל הבניין החוקי מצטרף לפנינו בתור קשרים מוסריים. אחוזים זה בזה. פתאום הכל מקבל משמעות מוסרית, משמעות פנימית, משמעות עליונה, שהיא לא כפופה לחוקים. כל שרשרת החוקים הזאת יש לה תוכן פנימי עמוק, שלא כפוף אל החוקים האלה. שהידוק מאוד שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ. להפך, הם החוקים האמיתיים שקובעים. הנהגת הייחוד, רצון השם בבריאה, המגמה האידיאלית של כל המציאות, זה החוק האמיתי שמוביל את הכל. החוקים האלה, הקשר ביניהם הוא לא פחות חזק ואמיץ, ועוד יותר מחותב מאותו של התוכן של הבנה הסיבתית. הבנה הסיבתית היא נותנת לנו את הצורה החיצונית של החוקים שקיימים במציאות. אבל מי שלומד את הסוד הפנימי, מי שיודע את המגמה הפנימית, אז הוא מבין שיש פה משהו חזק הרבה יותר שהוא מבין את העולם. ההנהגה העתידית, אומר הרמח"ל, היא תהיה הנהגת הייחוד. רק הנהגת הייחוד. כי לא נהיה זקוקים כבר להנהגה של משפט, של שכר ועונש. וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו בעין ארוך. כי זה אומר שיש, לא רק שיש בורא לעולם, אלא גם שיש הנהגה לעולם, שיש עתיד לעולם, שיש תקווה לעולם, שהעניין המוסרי עתיד לנצח את הכל. ולא רק כמו שדיברנו על זה פעם שעברה, שכל הדתות צמחו כשעם ישראל היה בגלות, וכל היהדות נתפסה כאיזה דת, שיש בורא, ומה צריך לעשות ככה וככה, ומי שעושה ככה יקבל ככה, ושעושה ככה וזה וזה וזה, הנצרות והאסלאם. שכל האידאה העליונה של עם ישראל הפכה להיות איזו אידאה דתית כזאת, כדתית במובן הצר של המושג, של מערכת חוקים כזאת של מה שמי שעושה ומה קורה לו. יש עומקים הרבה יותר עליונים למערכת החוקים הזאת. אז אנו עומדים בעולם של חופש. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרומם הוא את העולם החוקי הסיבתי כולו, ומושכו אליו, הוא הופך להיות נשמה בגוף, העולם המוסרי. משפיע עליו מאורו, ונמצא שהוא כולו טבוע בים של אור חיים זה, של החוקים המוסריים, שהם הרבה עליונים ונשגבים מהחוקים הסיבתיים. חוקים הרבה יותר עליונים. ואז החוקים הסיבתיים כאילו טובעים בים של הנהגת האיחוד, של החוקים המוסריים, שמעל כל החשבונות. כשאנו ממקים בדבר, הרי אנו מוצאים אחר כך גם את כל הפרטים של העולם הסיבתי, כולם עומדים בתבניתם המעולה, בעולם המוסרי המלא זיו, המתנסים מעליהם. זה לא מתנתק. טוב, זורקים את הנהגת המשפט, יש לי את הנהגת האיחוד. הנהגת האיחוד היא כאין נשמה. הנהגת המשפט טובעת בים של ההנהגה המוסרית. מה כאן אתה יודע? החוקים מתלבשים. כאילו החוקים והשרשרת של הסיבות, הם מתלבשים על ההנהגה הפנימית הזאת. זה לא התנצחות בין שתי הנהגות, אלא זה הנהגה בתוך הנהגה. איזושהי הערה עליונה שמנהלת עם כל מערכת החוקים. נשמה פנימית שדואגת שכל מערכת החוקים תתנהל על פי הסדר העליון הפנימי, והיא לא כפופה לחוקים האלה, אלא להפך, היא הנשמה שלהם, והיא העומק הפנימי של כל מערכת החוקים הגלויה שאנחנו רואים, גם החומריים וגם הרוחניים. הם סותרות, זה הפלא הגדול, שהקדוש ברוך הוא יכול להמשיך להנהיג את עולמו באופן כזה שהמערכת החוקים כאילו מנוצלת לטובת הנהגת האיחוד. הנהגת האיחוד היא הנשמה הפנימית, וגם פה מערכת המשפט עדיין עוטפת אותה. גם כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הנהגת המשפט עדיין הייתה בתמונה. אלא שהנהגת האיחוד לא הייתה כפופה לכל החוקים. ודברים, מערכות הטבע והנס, וגם מבחינה רוחנית, הכל השתנה. אבל מערכת המשפט עדיין הייתה בתמונה, היא עדיין הייתה כן מעטפת כזאת. פרוע עשה ככה, קיבל עונש כזה, נשללה ממנו בחירה חופשית. איך נשללה ממנו? הנהגת המשפט עדיין בתמונה. בעצם יוצא שכל הזמן, גם הזמני שכאילו מערכת הנהגת המשפט היא הדומיננטית, בעומק, בנשמה, הנהגת האיחוד היא זאת שמאחורי הקלעים מובילה את כל הנהגת העולם. אין, צריך לראות בפנים. מה שאומרים ש... מה שכתוב במדרש לגבי הניסים שקדמו לעולם, שהנס כבר היה חקוק מזה. זה, כן, הסוגיה של היחס לניסים ברמב"ם, באור הנבוכים, מתייחס לזה בראייה פילוסופית. הקושיה הגדולה ביותר על הפילוסופיה זה מציאות של נס. כי כל התזה שלהם שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על העולם, הוא ברא את העולם, זה נאצל ממנו דרך החיוב, הוא לא משגיח. אם לא משגיח, אז אין מגמה לעולם, כאילו לא דואג שיקרה. בדיוק על זה הם חולקים, על הנהגת האיחוד. הם לא חולקים על שרשרת החוקים, על הנהגה הסיבתית. הם מסכימים, הם גם יכולים להגיד שיכול להיות נביא. אריסטו אמר שיכול להיות נביא. אם תעשה מעשים מסוימים, תזכה לנבואה, זה חוק. אבל הנהגת האיחוד הם לא מסכימים, כי הנהגת האיחוד היא זאת שמחוללת את הניסים, היא הנשמה הפנימית של הכל. בזה הם חולקים, ולכן הם מתנגדים למציאות של נס, וזה מה שהרמב"ם שם מתמודד עם שאלת הניסים.
כן, יש לנו מדרגות לאדם, שבסוף כולנו נגיע לנבואה.
נכון, מסילת ישרים. הרמח"ל שכתב את הספר הזה, הוא כתב את מסילת ישרים, איך מגיעים לרוח הקודש ונבואה ותחיית המתים. ההנהגה הזאת ודאי נכונה, אבל תמיד יכול להיות בעומק הנהגה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר עמוקה. כן, הם תפסו שיש חוקים רוחניים, לא אלוקים. כאילו, הם נאצלו. הקדוש ברוך הוא הציל את העולם בלי כוונה, וחלק מהצלת העולם היה זה שיהיה חוקים על העולם, גשמים ורוחניים. וזהו, הוא מנותק מעולם. הוא לא משגיח, לא מסתכל, הוא לא מקשיב לתפילות, אבל יש עניין להתפלל. כן, כוזרי סעיף הראשון. זהו, זה מערכת הנס שסותרת את הפילוסופיה, ולכן באמת ההתמודדות עם מערכת הניסים היא מוכיחה יותר מכל את הנהגת האיחוד שקיימת בבריאה. ואנחנו סיימנו את החלק הראשון של הסעיף, ובעזרת השם מחר נסיים את הסעיף כולו. אנחנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה.